המהות, שורש המלחמה של למה רכשו גויים ולאומים יהגו ריק, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. זה כתוב בגמרא מפורש. הגמרא בתחילת ברכות אומרת שהפרק הזה מדבר על מלחמת גוג ומגוג. בתוכן העניין, זאת אומרת, המלחמה באה על ננתקה את מוסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. בכל אופן, המלחמה באה בהרבה ריגוש, רגשו גויים ולאומים יהגו ריק, מדברים הרבה והדברים ריקים. התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד, מתקבצים, באים, מתאספים יחד, וכל זה על השם ועל משיחו. וההגד, האמירה שאומרים, זה ננתקה את מוסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. על זה כתוב בהמשך, יושב בשמיים ישחק, השם ילעג לנו. מקווים לראות את זה במהרה, אבל בינתיים אנחנו נמצאים במלחמה, והמלחמה הזאת היא המלחמה שאנחנו בתוכה. הצד הלוחם מצידם שלהם גלוי, נמצא, אנחנו רואים אותו. הצד הלוחם מצידנו, לצערנו, אנחנו לא רואים. הם נלחמים על השם ועל משיחו. הלוואי והמלחמה הייתה מופנית כנגדנו. זאת אומרת, הלוואי ואנחנו היינו מזדהים עם זה. והמלחמה הייתה מופנית כנגדנו. זאת אומרת, מלחמה זה שיש צד אחד כנגד צד שני. צד אחד מייצג צד אחד, והצד השני את הצד השני. הלוואי ואנחנו היינו מייצגים את הצד שלנו כמו שהם מייצגים את הצד שלהם. התחלנו פה לבאר שבוע שעבר, ונראה קצת. אמרנו בשם המהר"ל, המהר"ל מעריך בזה הרבה, מבאר את זה מכמה פנים, בכמה מקומות ומכמה פנים. המהר"ל מבאר שמלחמת גוג ומגוג כנגד מה שכתוב בפסוק על השם ועל משיחו, דהיינו המלחמה היא מלחמת המון כנגד אחד. מלחמת הרבה הרבה כמות כנגד צורה. צורה היא דבר שהופך כמות לאחד. כמות מתחברת והופכת להיות דבר אחד, מתאחדת ונעשה צורה שלמה. בשעה שעיקר המבוקש הוא העוד ועוד ועוד כמות, אז זה מבוקש אחר, זה דבר שהוא מבטל את הצורה. הצורה מתבטלת ביתר כמו שהיא מתבטלת בחסר. כל יתר כנטול דמי. אז אם נשאל אדם אם יש לו יתר בכיס או חסר בכיס, אז ודאי שיתר זה לא כנטול. מבחינת חומר, אז יתר הוא לא כנטול. להפך, יתר עדיף. נטול זה חיסרון ויתר זה טוב יותר. מבחינת צורה, השניהם יחד מבטלים את הצורה. יתר וחסר מבטלים את הצורה באותה מידה, בדיוק. זה שווה, כל יתר כנטול דמי. כשהמדובר הוא הצורה, הצורה שצריכה להיווצר מכאן. אז יתר משחית את הצורה בדיוק כמו שחסר משחית את הצורה. כדרך שכשקורטים אוזן אחת, אז משחיתים את הדמות. כך כשמוסיפים אוזן שלישית, גם כן משחיתים את הדמות. באותה מידה בדיוק, אולי אפילו יותר גרוע. הצורה מתבטלת בשני שני הדברים האלה מבטלים את הצורה באותה מידה. בשעה שהצורה היא הדבר המבוקש, אז שני הדברים האלה מבטלים אותה באותה מידה. יתר וחסר, יתר ונטול, כלשון הגמרא. שניהם מבטלים באותה מידה. גם יתר וגם נטול בחינת הצורה. המחלוקת, גוג נקרא גוג וכל המונו, כך הוא נקרא בפסוק, וקראו לה גי המון גוג, כך כתוב בפסוק, פסוק בספר יחזקאל. זאת אומרת, הפסוק שמדבר על הנושא של גוג ומגוג. וקראו לה גי המון גוג, המון, המון, הרבה, הרבה, עוד, עוד, ושוב עוד. עוד יותר ועוד יותר, והכוח גדל והולך ונעשה עוד יותר ועוד יותר. כל מקום שהמבוקש הוא עוד יותר, פירוש הדבר שהמבוקש הוא לא צורה, המבוקש הוא אך ורק מה שנקרא חומר. כשהצורה היא המבוקשת, אז הצורה חייבת להתאחד ולהיות אחד. לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים. צורה, צורה, כשהדבר מתחבר, אתם המעט, זה הכוונה. אפילו הרבה ומתחברים להיות אחד, אז הם לא נקראים הרבה, הם איבדו את השם הרבה. זה נהיה דבר אחד, זה נהיה מעט. כשרבים מתחברים והופכים להיות אחד, אז הם נעשים מעט, הם לא הרבה. הוויכוח גוג ומגוג שהם רוצים, הם באים על השם ועל משיחו, פירוש הדבר כנגד, וזה זאת צורת הדבר תמיד, תמיד, לעולם, בכל מקרה ובכל עניין, בכל תהליך שקורה בעולם, כל תהליך שהוא שקורה בעולם. אולי נזכיר כאן דבר שמקובל מרבותינו, זה מובא בספרים בשם כמה וכמה קדושי עליון. מוצאים לזה רמז גם בדברי הארי, בפירוש, בפירוש זה מובא בשם הבעל שם. כל הערה, סדר הדברים הוא כזה, עיקר הדבר מבואר בספר הזה. כל הערה שהולכת ובוקעת, הולכת ומאירה, אז התהליך הוא כדרך השחר. השחר נקרא כאן, נקרא כך, כך נקרא השחר, על שם, לשון הזוהר, כדרות עד הצפרה. בזמן שהקרן הראשונה של האור בוקע, אז החושך הוא המעובה ביותר שישנו בעולם. החושך מעובה בצורה כזאת שפשוט די בה, בקרן הקטנה הזאת, די בה לחבות כל אורות אפשריים בעולם. אז כל האורות הקטנים, יהיו איזה שיהיו, הם קווים והולכים. אז אף כוכב לא נראה, ואף קרן אור לא נראה. ואותה קרן אור שקיבתה את כל הקרניים האחרות, אותה לא מגיעה אליהם. אותה אנחנו לא רואים. אני מדבר על הרגע, על אותו רגע של בקיעת קרן השחר הראשונה. השחר נקרא על שם השחרות. זאת אומרת, הדבר שהוא המבשר של האור, אז הוא בפועל מביא שחור משחור. הוא מביא דבר שהוא נקרא, הרי זה נקרא, האור צריך להיקרא על שם השחור, זה הרי בוודאי שזה. השחר נקרא כך, משום שהאור, קרן האור הראשונה, שהיא נקראת שחר, כן? היא נקראת כדרותא דצפרא, היא נקראת אותה קרן, היא קרן שמחבה כל אור שמאיר באיזה אופן שהוא בעולם, והיא עצמה לא מאירה, היא עצמה לא מגיעה עד אליהם. כך נראות הקרניים הראשונות של האור כשהן מגיעות. אם אנחנו מוצאים חושך מעובה ביותר, מעובה, כך מפורשים הדברים בחז"ל, וכמו שאמרתי, הדברים בצורתם הזאת, אז כמו שאמרתי, זה בשם. אם אנחנו מוצאים חושך מעובה ביותר, מאוד מאוד חשוך, מאוד מאוד קודר, מאוד מאוד שחור, עבה מאוד, זה סימן מובהק שיש באיזה מקום שהוא, יש שם איזה תהליך של זריחה, ואותה זריחה שולחת קרניים, והקרניים האלה זה התהליך. הקרניים האלה הן מחבות את כל האורות האחרים כדרך כל תהליך בעולם. כשתהליך מסוים מתחיל, אז עצם התהליך הוא מהווה חיסול, כמו שכבר הזכרנו פה לא מזמן לדברי חז"ל. עצם תחילתו של התהליך הזה מהווה חיסול לתהליכים אחרים. זה צריך להיות כך, זה חייב להיות כך. כל דבר אחר מתחסל בזמן שהדבר הזה נכנס לתפקידו. אז כשמגיע דבר חדש, אז כל הדברים הקודמים מתבטלים. כשמגיע הערה חדשה, אז ברגע שהיא מתחילה, באותה שנייה שהיא מתחילה, כשהיא מגיעה הערה חדשה, באותה שנייה שהיא מתחילה, אז כל האורות הקודמים מפנים את מקומה. כל מיני האורות הקודמים. הם קווים והולכים במינם. אותו רגע הוא רגע קודר ביותר. רגע, וזה תהליך, זה לוקח יותר מרגע. זה תהליך. וזה לוקח זמן. משך הזמן לא ידוע לנו. מקום אחד כתוב 70 שנה בספר הזה. יכול להיות. בכל אופן התהליך קודר. זאת אומרת, הדבר הזה הוא קודר ביותר. קודר ביותר. חשוך ביותר, שחור ביותר, עגום ביותר בקיצור. אבל פירוש הדבר שכאן מה שנקרא מחליף את הזמנים, הסדר של מחליף את הזמנים, זה טבעו, זה עניינו. זמן ההחלפה, אז כשאחד מתחיל השני מסתלק, אז ההתחלה של האחד עדיין אין בה כדי תפיסה, הסילוק של השני הוא מלא, והזמן הזה הוא הזמן החשוך ביותר. זהו הזמן שכביכול בורא העולם מחליף את הזמנים. זאת אומרת, הוא מתעסק בהחלפה, החלפה גמורה של כל סדר הזמן. מה שמקובל בשם מה שהזכרתי מקודם, מה שמקובל בשמם, זה שתמיד, תמיד, בכל מקרה, אז החושך הוא מעין אותה הערה שעתידה לבוא. זאת אומרת, החושך הוא צורתו. אז צורתו החיצונית היא אותו דבר שמתכוונים, אותו דבר, אותה הערה שמתכוונים להעיר, אותה הערה עצמה היא יוצאת לעולם, היא מגיעה לעולם בדרך חושך. זאת אומרת, היא מגיעה לעולם בדרך הפוכה, שהדבר הזה לגמרי איננו, ומה שמתבטא בעולם זה היפוכו הגמור. כך סדר הדברים וכך צריך למתבונן, הדבר חייב להיות סדר הדברים חייב להיות שאותה הערה כשהיא בוקעת, אז היא הרי מביאה חושך. החושך הוא מעין אותה הערה, אבל הפקעה שלה, זאת אומרת החשכה שלה. למי שרוצה לעמוד על מה שעומד אחר כותלנו, על מה שעומד אז יכול להסתכל בעולם ולראות מה שקורה. מתוך כך אפשר לעמוד איך נקרא לזה, מה שהולך וזורח, מה שהולך ובא, מה שהולך ומתכוון, הולך ומתקרב. דהיינו, אמרנו, השחר נקרא שחר. פירוש הדבר, הקרניים הראשונות מביאות חושך. השחר נקרא כך משום שקרני האור הראשונות מביאות חושך. האור נקרא שחר על שם השחרות, על שם ההפך מהאור. מביא חושך. ואותה תוספת שאמרנו בשם רבותינו, שמן החושך הזה, האופן איך שהדברים מתגלים, אז הדבר הזה מראה מה זורר, מה מתכוון להגיע, מה הדבר שצריך להעיר. כיוון שאנחנו רואים שהחושך הגמור בעולם, חושך גמור, חושך גמור מה שיש, מה שחשוך לגמרי, זה אותו עניין שנקרא צורה. העניין הזה, אין ביקוש לדבר הזה, הדבר הזה הוא לא, אף אחד לא מבקש אותו, אף אחד לא רוצה בזה. מה שמבוקש בעולם, מה שמבוקש מכל הצדדים, מכל צד אפשרי, מצדדים שטוענים להיות גוג ומגוג, מצדדים שטוענים להיות השם ומשיחו, מצדדים שטוענים, מכל צד אפשרי, מכל צד אפשרי, מה שמחפשים, מחפשים עוד, מחפשים המון, מחפשים כמות, מחפשים יותר, מחפשים ריבוי, בקיצור מחפשים ריבוי. והפסוק צובח, הכתוב צובח ואומר, לא מרובכם חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העם. החיפוש, הביקוש, הוא לעוד, לכמות. יותר, 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 כמות. לא כמות בלבד, אלא כמות שסותרת צורה. אף אחד לא מבקש צורה, אף אחד לא מבקש למות, אף אחד לא מבקש את הסוד של אותו דבר אחד קטן שלם. שלם. אף אחד לא יודע מה זה. מדברים, ונראה שמדברים על דבר שאף אחד לא יודע על איזה נושא מדברים. מאז ומעולם. מאז אברהם אבינו לא היה לקדוש ברוך הוא בעולמו, מאז אברהם אבינו לא היה לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא אדם אחד בלבד. אדם אחד בלבד. מאז שנולד ונמצא בעולם כלל ישראל, אז אותו אדם אחד זה אדם אחד שהוא מצורף מכמה וכמה אנשים. היה זמן פעם אחת ששישים ריבו היו אדם אחד, זה היה בזמן של וייחן שם ישראל נגד העם, אז היה כל כלל ישראל כולו אדם אחד, וייחן שם ישראל נגד העם. ומאז ואילה, אז אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות. דלת אמות. דלת אמות זה מקום של אדם אחד. רשות של אדם אחד. אדם יחיד. שני אנשים, אז כבר יש ספק בגמרא בגיטין, מה עם דלת אמות שלהם? הם כבר סותרים זה את זה. דלת אמות זאת רשות של אדם יחיד. יחיד בלבד. אדם אחד. דלת אמות. אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות. בזמן שבית המקדש היה קיים, אז זה מקום ששם עלו שבטים, שבטי כה, עדות לישראל. זה מקום שכל ישראל נכנסים בשער אחד, כמו שידוע. זה המקום שבו ומאז שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות. כמובן, דלת אמות פירושו יצירה, זה דבר ששייך לאדם אחד. בוודאי שדלת אמות של הלכה זה רק עד כמה שיש אדם אחד, ואותו אדם אחד יכול להיות 10 אנשים, יכול להיות 100 אנשים, ויכול באמת להיות אדם אחד. אבל אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות. הקדוש ברוך הוא לא מבקש, הוא לא מחפש, הוא ברא אדם יחידי והוא רוצה אדם יחידי. אותה יחידות היא הסוד הגדול, כן? היא הסוד הגדול, זהו האור שעתיד להאיר במהרה בימינו. זאת היחידות שהיא המבוקשת. היחידות הזאת היא הדבר המבוקש. הראיה, משום שהחושך שנמצא היום בעולם, את זה הוא מסתיר יותר מהכל. דבר כזה בכלל לא קיים בעולם. הדבר הזה לגמרי איננו. הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו הרבה, לא רוצה מאיתנו, צריך להגיד מפורש, הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו הרבה, לא רוצה מאיתנו, לא רצה מאיתנו מעולם, מעולם הוא לא רצה מאיתנו שנהיה הרבה, הוא רצה מאיתנו שנהיה, כן, המעט מכל העמים. לא מרובכם חשק השם בכם לאהבה אתכם, כי אתם המעט מכל העמים. הקדוש ברוך הוא רצה בזה, רוצה בזה, ותמיד ירצה בזה. ומי שרוצה לעשות את רצונו, צריך להצטרף לצורה הזאת שנקראת המעט מכל העמים. הצורה הזאת שנקראת המעט מכל העמים פירושה, דבר שעל כל פנים, קודם לכל, הוא סותר ריבוי. ריבוי זה סותר. אנחנו יודעים, חטא המרגלים שינה את פני העולם. העולם נשתנה, מאז חטא המרגלים העולם נראה אחר. כל הגלויות שנגזרו עלינו, כל הצרות שאנחנו עוברים, כל מה שקורה איתנו, כל זה זה בעקבות חטא המרגלים. כידוע, ויפקו העם בלילה ההוא, כמו שכתוב, אתם בחיתם בחייה של חינם, ובורא העולם קבע לנו בחייה לדורות, רחמנא ליצלן, השם יצילנו ממנה, אבל הוא קבע לנו בחייה לדורות, והבחייה לדורות הזאת היא הגלויות שלנו, כל הצרות שלנו, כל מה שקורה איתנו, רחמנא ליצלן לרעה, הכל שורשו באותו לילה, באותו לילה שבחינו בחייה של חינם. בחטא המרגלים, אז שורש הדבר, בחטא המרגלים. כמובן שאם כך, אם חטא המרגלים הוא שורש כל השורשים כולם, שורש כל צרה שישנה בעולם, אז ודאי שאנחנו צריכים לבקש, צריכים לחפש. אם אנחנו רוצים לתקן משהו, אז צריכים לחפש בשורש הדבר, ולהעמיד את עצמנו בציור של הפך, כן? צריכים להפוך. אנחנו צריכים להתהפך, להיראות בצורה אחרת, כי אחרת אנחנו, אחרת לא נצא מזה. מה שכתוב בגמרא על חטא המרגלים, בגמרא כתוב דבר שהוא עיקר בחטא המרגלים. זאת אומרת, שני דברים כתובים על חטא המרגלים, שני דברים. אחד, וזה המפורסם ביותר, מה שכתוב במשנה במסכת ערכין, לא נחתם גזר דינם אלא על לשון רע. כתוב בפסוק, מוציאי דיבת הארץ רעה. כך כתוב במשנה, נמצא האומר בפיו חמור, המשנה במסכת ערכין בדף תתבר, נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשה, שכן מצינו שלא נתחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע, שנאמר בה ינסו אותי זה 10 פעמים. גבי מרגלים כתיב, דמשמע על זה נתחתם, כך אומר רש"י. זאת אומרת, חיתום, גזר הדין, אותו גזר דין שאנחנו סובלים ממנו עד היום, זה אותו גזר דין שחל עלינו גם, עד אלינו פועל. אותו גזר דין עצמו, על מה הוא נתחתם? אז כתוב במשנה, כתוב שהוא נתחתם על לשון הרע. הדבר תמוע. המרגלים יותר מזה לא עשו, המרגלים לשון הרע הם דיברו, זה הכל, זה הכל, זה מה שהם עשו. זאת אומרת, את כל מה שכל אחד ואחד מאיתנו עושה, משהו כמו בערך 100 פעמים ביום, זה מה שהמרגלים עשו, זה הכל, זה הכל. זה נראה לא כך, זה נראה שהמרגלים עשו משהו גדול יותר מזה, משהו מזעזע יותר מזה. במשנה כתוב שכל מה שהם עשו זה בסך הכל מוציאי דיבת הארץ. כך כתוב במשנה. הגמרא במסכת סנהדרין, זה פן אחד של הפנים של החטא, החטא הגדול של המרגלים. אמר רבי יוחנן, הזכרנו את הגמרא הזאת כבר כמה פעמים פה, זה גמרא בדף קוף דל עמוד ב' בסנהדרין. אמר רבי יוחנן, אמר רבה, אמר רבי יוחנן, בשביל מה הקדים פה לעין? מדוע מגילת קינות, מגילת איכה, הסדר האלפא היא עשויה בסדר אלפא בטא, מגילת איכה כתובה בסדר אלפא בטא, כל הפרקים כולם חוץ מהפרק האחרון שהוא לא בסדר אלפא בטא, אבל גם הוא כף בית פסוקים, זאת אומרת, כנגד אלפא בטא, כל מגילת איכה כולה היא כנגד אלפא, מסודרת באלף, הפרק הראשון מסודר באלף בית כסדרה, וכל יתר הפרקים מסודרים באלף בית מסודרת, חוץ מהעובדה שהפה קודם לעין. הפה קודם לעין, לא כפי הסדר לא כפי הסדר המקובל. אז כתוב בגמרא, למה? בשביל מה הקדים פה לעין? בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. גם המרגלים הקדימו את פיהם לעיניהם. המרגלים שהקדימו את הפה קודם לעין, זאת סיבה שלכן צריך במגילת איכה, שהיא על חטא המרגלים, היא קינה על תוצאה של חטא המרגלים, אז היא צריכה להיות בצורה כזאת, שהפה קודמת לעין. אז אם אנחנו רוצים לדעת מה בעצם המרגלים עשו, אז הם עשו שני דברים. הם דיברו לשון רע, והם אמרו בפיהם מה שהם לא ראו בעיניהם. הם הקדימו את הפה לעין. הקדימו את הפה לעין. הפה הקדים את העין. זה האסון הגדול. פה קודם לעין. סדר הדברים הוא כך. כמו שהבורא ברא את האדם, הסדר הדברים משתלשל ויורד מן העין אל הפה. הדבר נמצא קודם בדעת, והדעת, כן, התפיסה, תפיסת העין נקראת תמיד תפיסה של חוכמה, וליבי ראה הרבה חוכמה בדעת. הראייה היא תמיד שייכת ל... כל תפיסת מציאות אמיתית נמצאת בעין. העין הוא האיבר, אותו כלי שבורא העולם נתן לאדם לתפוס את המציאות. עין במערכת הפנימית תופסת את המציאות הפנימית. עין השכל תופסת מציאות של, כן, מציאות פנימית, מציאות רוחנית. ועין בשר תופסת מציאות פיזית, גשמית. אבל העין הוא הכלי שבו אותו נתן בורא העולם לאדם לתפוס מציאות קיימת. בעין תופסים מציאות קיימת. זאת העין. דיבור זה דבר שמדברים אחרי תפיסת מציאות, אז את הדבר הזה, אותה תפיסת מציאות, יוצאת לגילוי על ידי הפה. מה שתפסתי, מה שקלטתי, מה שהבנתי, מה שנתפס אצלי מהמציאות האמיתית, הוא זה שאני מבטא אותו בדיבור. אותו אני אומר, אותו אני מבטא, אותו אני מדבר. זה הדיבור. מי שמקדים פה לעין, פירוש, שהוא יוצר לעצמו מערכת מציאות, מערכת מציאות על ידי הפה. וזה כוחו של הפה בעצם. הכוח הגדול של הפה. הכוח הגדול של הפה זה ליצור מערכות שונות, מערכות אחרות של מציאות. כל מיני מערכות מציאות דמיוניות הן מציאויות שנוצרות על ידי הפה. זה כוחו של הפה כביכול, וצריך להבין היטב, ננסה את הדברים בשורשם. כביכול בורא העולם ברא את העולם בדיבור, בפה, במאמר. ויאמר אלוקים יהי ויהי. ויאמר אלוקים כך וכך נהיה. ומכיוון שבצלם אלוקים ברא את האדם, אז בורא העולם נתן לאדם את הכוח הזה, וזהו הכוח הנפלא והנורא, הנורא שיש לפיו של האדם. האדם בהבל פיו בורא עולמות. העולמות האלה נקראים עולמות של הבל. עולמות שו, עולמות הבל, עולמות שכל קיומם הוא רק במילים האלה, באותם מילים שבו זה מבוטא. אבל הכוח שניתן זה משום שבצלם אלוקים ברא את האדם, בורא העולם ברא את האדם בצלם אלוקים, ויומר ויהי. אם האדם אומר שקר, אלא אם כן הוא אומר וזה ידוע מראש שזה שקר, אז זאת אמירה של כלום, זאת אמירה של שווא. אבל אם האדם משקר, פירוש הדבר שהוא יוצר מציאות לדבר שאין לו מציאות. זה כוח הפה, זה כוח הדיבור. שקר עניינו לתת מציאות לדבר שבעצם הוא לא מציאות, הוא איננו, הוא לא קיים. להקדים פה לעין, להקדים פה לעין פירושו ליצור מציאויות על ידי הפה, ואחר כך, אחרי שהאדם יוצר את המציאויות האלה, אז הוא גם רואה אותם, הוא גם רואה אותם, זה באמת כך. איך זה התחיל? איך כל הסיפור כולו התחיל? והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים, ויומר אל האישה, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן. ויכוח, ותאמר האישה מפרי עץ הגן נאכל, ויומר הנחש אל האישה לא מות תמותו, כי יודע אלוקים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כמו שכתוב, זה מחלוקת במפרשים, אז כאלוקים יודעי טוב ורע. אם מדובר פה על אלוקים שופטים או אלוקים שם קודש, אבל והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. כך זה התחיל. המשך, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל. אחרי אותם דיבורים של הנחש, זה נקרא להקדים פה לעין. יש פה קודם ואחריו באה העין. העין רואה את מה שהפה דיבר. הפה אמר כבר את הדבר הזה. זה באמת, זה באמת כך. זה באמת כך. אחרי שהפה אמר, הפה תיאר את הדבר הזה, אז העין רואה את הדבר הזה כמציאות. ויומר אלוקים יהי אור, ויהי אור. נכון? כך היה, בצלם אלוקים עשה את האדם. ויומר, ויהי אור. כעת הוא רואה את זה. אחרי שהוא אמר, אחרי שהוא מדבר, אחרי הפה, אז הדבר באמת נתפס. אז למדנו, אם כן, אם אנחנו רוצים, ברור שהדבר הזה הוא שורש קודם ללשון הרע. ברור, מוציאי דיבה, לשון הרע, זאת השחתה של כוח הלשון. נראה עוד, ננסה להבין את זה. אבל קודם, בוודאי שאם אנחנו מדברים פה על שני הדברים האלה, מה שמגלים לנו חזר, חטא המרגלים בבחינת החטא הזה של הקדמת פה לעין והחטא בפועל של הדיבורים של הוצאת דיבה, אז ברור שהדבר הזה נתפס כשורש. זה שורש החטא, הקדמת פה לעין, עצם העובדה שהפה קדם לעין. אילו הייתה העין קודמת לפה, אילו הייתה העין מקדימה, אז העין הייתה רואה את המציאות כמו שהיא, והפה היה מבטא את המציאות הזאת כמו שהיא. אז הפה היה אומר אמת. אז הפה היה אומר את מה שהעין ראתה. אבל מי שמקדים את פיו לעין, אז הפה קודם, והפה יצר את המציאות הדמיוני. אותה מציאות של ויומר ויהי, שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם. זאת אפשרות שבורא העולם נתן לאדם. להיות בורא עולמות בהבל פיו. ואם העולמות האלה הם עולמות אמת, אז הוא באמת בורא אותם, אז הוא באמת בורא עולם. אם העולמות האלה הם עולמות שר, אז הוא בורא עולמות שר, ובהם הוא חי. אבל הכוח הוא כוח לברוא עולמות בהבל פיו. אמרו בפיהם, כמו שכתוב בגמרא, מה שלא ראו בעיניהם. לכן העמידו את מגילת קינות מלכתחילה, אותה מגילה שהיא המגילה שמקוננת על תוצאת חטא המרגלים. אז המגילה הזאת נראית, כן, המגילה הזאת הרי בוכה אז היא בוכה גם על העובדה הזאת. העובדה הזאת זה חלק מעצם עצמה של המגילה. זה חלק מההנחה שהמגילה נאנחת. זאת אומרת, המגילה שבוכה, מגילת קינות. המגילה הזאת בעצמה מקוננת בזה שהיא שמה את הפה קודם לעין. זה חלק מהבכי של המגילה. פה קודם לעין. פה קודם לעין. מובן שאם אנחנו רוצים לתקן, הגמרא מגלה לנו פה את שורש, כל השורשים של הצרות. זה הרי דבר ברור. תמיד האלף בית הוא הבסיס לכל. אם במגילת קינות התעמד אלף בית אחר, אז בוודאי שאם אנחנו רוצים לתקן, אנחנו צריכים לתקן בשורש הדברים. אין לנו שורש גבוה יותר מהאלף בית עצמו. אם ישתבש משהו באלף בית, ישתבש משהו בעיקר בשורשי השורשים של הדברים כולם, שם השתבש. אז כמובן ששם צריכים לתקן. שם שורש הפגם, שורש הקליפור, ושם מקום התיקון, שם צריכים לתקן. האלף בית השתבש. צריך, העין צריכה להיות קודמת לפה. הפה צריך לבטא מציאות שנתפסה בעין. אם אנחנו נבדוק את עצמנו, אם נסתכל על עצמנו, אז אנחנו נראה שאנחנו חיים בתוך המציאות שהפה קודם לעין. כל המציאות שאנחנו חיים בתוכה היא כולה פה רץ קודם לעין. אנחנו רואים את מה שמפתמים אותנו. אנחנו רואים את זה בחוש. אנחנו וכל הסובב אותנו. הפה קודם. קודם כל מערכת הדיבורים. כל המערכת המדוברת. המערכת המדוברת. שהיא אין איפה להתחבא ממנה. מה שבא אחרי זה, אז בוודאי שכולם הרי רואים את זה, זה הרי פשוט שזה כך. כך זה. איך נצא, איך נחלץ, איך נחלץ מאותו ויפקו העם בלילה ההוא, שהוא שורש חטא, הוא שורש כל צרה שישנה בעולם. זה חטא המרגלים בעצמו, בשעה שאנחנו מעמיקים ונכנסים אליו יותר ויותר. אנחנו מעמיקים ונכנסים יותר להקדמת פה לעין. אנחנו שוב ועוד ומגדילים את זה. אנחנו מקדימים פה לעין כמו שעוד לא היה מעולם. הקדמת פה לעין כמו שהיא היום, זה עוד לא היה מעולם. דיברנו פה בשבוע שעבר מה שהמהר"ל מלמד, שישנם שני מיני עין. הזכרנו פה בקצרה את מה שכתוב בפרשת אלדד ומידד, מתנבאים במחנה, וכתוב על זה בגמרא בסנהדרין, סוף פרק ראשון, דף י"ז. כתוב בגמרא בסנהדרין, אלדד ומידד נתנבאו על מלחמת גוג ומגוג ועל ניצחון. הנבואה הזאת באה, כמו שאמרנו בשם המערב, הנבואה הזאת באה בעקבות מינוי אותם 70 זקנים שמשה רבינו מינה, והאציל מן הרוח אשר עליהם, מן הרוח אשר עליו ושם עליהם. כנגד עין אומות עומדים 70 זקנים. כנגד גוג ומגוג, שזה המון, המון, רגשו גויים ולאומים יהגו ריק. כנגדם, להעמיד כנגדם, צריכים להעמיד את העין של הסנהדרין. כך כתוב. פירוש הדברים. וזה דבר שחייבים לזכור אותו, ולדעת אותו היטב, ואין מנוס, אין מנוס. שני תפקידים יש לעין. תפקיד אחד, תפיסת המציאות הגלויה, ותפקיד שני זה פעולת הגילוי של המציאות. זאת אומרת, העין פועלת מהעלם לגילוי. לכן העין, כן, המעיין נקרא עין, בעבור היום אל העין. המילה עיון שכתובה בגמרא, עיין עליו. צריך לעיין במשהו. הדבר מאוד מאוד תמוה. אם אנחנו, הרי העיון ינו דעת, ינו מחשבה. אז למה העיון לא נקרא על שם? צריך היה לקרוא לזה חישוב ולא עיון. עיון זה על שם העין. השהיית עין על דבר מסוים היא המבוקש בעיון. או צמצום כוחות הדעת, כן? ריכוז כוחות הדעת על אותו דבר. זה מה שנקרא עיון. מה נקרא עיון? אלא זה כוחה של העין. כוחה של העין הוא לגלות מציאות נסתרת. זה עניינה של העין. העין לא רק בעצם תפקידה, היא רואה מציאות קיימת, זה היא רואה, העין רואה, העין רואה את הדבר הקיים. אבל העין הרי מגלה את הדבר, הדבר הזה היה סתום לולא העין הרואה. נמצא שתפקידה של העין הוא לגלות את הדבר, הגילוי של הדבר. זאת אומרת, להפוך דבר מסתום לגלוי, גם זה עניינה, זה עניינה של העין. אז ראיית הדבר, והדבר נראה כדבר גלוי, זהו הצד החיצוני של העין. הצד הפנימי של העין הוא, העין בעצם מוציאה את הדבר מסתום, מהיות סתום להיות גלוי. הרי זה דבר פשוט, שלולי העין כל הדברים בעולם היו סתומים. מציאות גילוי לא הייתה בעולם, שום גילוי לא היה בעולם לולא העין. כל דבר מתגלה אל העין, הוא מתגלה אל העין. דהיינו, העין היא זאת שהיא מוציאה את הדבר מסתימה לגילוי. לכן מעיין שנובע מעומק ועולה ומתגלה נקרא עין, כי זה כוחה של עין. מי שרוצה להפוך דבר מסתום לגלוי צריך לעיין. לעיין, משום שכאן נמצא הכוח הזה, הוא כוח של העין. כמובן, זה אין הדעת. אבל הדבר הזה הוא כוחה של העין. בורא העולם נתן את הכוח הזה לעין. אלו שני החלקים שיש בעין. העין שתופסת את צד, את צידם החיצוני של הדברים כולם. הצד החיצוני של כל דבר. דהיינו, העין תופסת את עובדת ההתגלות של כל דבר. הצד הפנימי יותר של העין הוא המעשה הגילוי. מעשה הגילוי, כלומר, הוצאת הדבר מסתום לגלוי. לכן, עיון, זאת אומרת, עיון פירוש, כן, אימוץ כוח העין הפנימית לעשות את הדבר מלא גלוי לגלוי. כיוון, הועיל ולימדו אותנו, חזל, רבותינו מלמדים אותנו, שהוויכוח, המחלוקת, המלחמה שמוכרזת עלינו, היא מלחמה של אותו מעשה הגילוי, כלומר, הוצאת הדבר מסתום לגלוי. לכן, עיון, זאת אומרת, עיון פירוש, כן, אימוץ כוח העין הפנימית לעשות את הדבר מלא גלוי לגלוי. כיוון, הועיל ולימדו אותנו, חזל, רבותינו מלמדים אותנו, שהוויכוח, המחלוקת, המלחמה שמוכרזת עלינו, היא מלחמה של אותו כוח עין, אותו כוח עין של גוג ומגוג, שזה בגימטריה עין, דרך אגב. אותו כוח עין של גוג ומגוג. הוא זה שבא להילחם עליו, הוא בא להילחם נגדנו, הוא בא, עולה עלינו, יוצא עלינו למלחמה. אז אם אנחנו רוצים להילחם נגדו, אז המלחמה נגדו יכולה להיות אך ורק לשאוב את זה, לנוק את זה מאותו אלדד ומידד מתנבאים במחנה, שאנחנו ננצח את גוג ומגוג. מאיכן הנבואה? הנבואה הזאת הגיעה מאותו מינוי של עין זקנים. אותו מינוי של עין זקנים הוא המינוי של אותם אלו, כן, שנקראים עיני העדה. עיני העדה הם אלו שהם מוציאים מהעלם לגילוי, הם אלו שהם המעיינים של כלל ישראל, הם עיני העדה בבחינת המעיינים של כלל ישראל, הם אלו שהם מעיינים עיני העדה. צריך לדעת, וזה חד משמעי, אין שום הדבר הזה הוא חד משמעי, אין פה שום ספק, אין פה שום, אין שום בעיה בדבר הזה. מי שרוצה להתגבר על אותו כוח שנקרא הקדמת פה לעין, אין אפשרות להתגבר על זה אלא בכוח עיון. וככל שהעיון גדל, דהיינו, תפיסת דברים בעיון, מה שנקרא עיון, 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 שוב, בלי עיון, אז תמיד הפה יציף, בפרט היום, שהגלים של הפה הם גבוהים כל כך, שהם מציפים. היום ההקדמת פה לעין היא כזאת שאי אפשר לצאת ממנה, אי אפשר להשתחרר ממנה. היום העין רואה רק אחרי כל פה שבעולם. הפיות תמיד קודמות לעין. ובמבט ראשון, אז הדבר הוא באמת כך. זה הרי באמת נראה כאן. כל אחד ואחד יבדוק את תמונת העולם שהוא רואה, הוא רואה את זה, הוא רואה את זה בחוש, הרי הוא רואה, הוא רואה שזה טוב, הוא רואה שזה רע, הוא רואה שזה יפה, הוא רואה שזה מכוער, הוא רואה שזה גבוה והוא רואה שזה נמוך, הוא רואה, כל זה הוא רואה. אז לבדוק אם הראייה הזאת היא ראייה אמיתית, היא ראייה של עיון, אולי בעיון הצורות מתהפכות, אולי בעיון קצת, אז הדבר הופך להיות, כן, מה שהיה נראה קודם יפה הופך להיות מכוער מאוד, מה שהיה נראה קודם טוב הופך באמת להיות רע. אין כוח לצאת מזה. המלחמה, בקיצור, המלחמה נגדנו, המלחמה, זאת מלחמת גוג ומגוג, זאת אותה מלחמה של אותו עין אומות, עין, שהיא העין של מה שנקרא גלוי, מה שנקרא גלוי, הגילוי, כן, הגילוי, הוצאת הדברים להחצנה, לחיצוני, החוצה, החוצה, לגילוי, כן. כל הדברים שואפים לגילוי. זאת העין. זאת העין של עין ומות. היא מהופכת. העין הזאת מתכוונת לבדוק את המציאות לאמיתה. איך היא? כן. זאת העין המעיינת. רק עין כזאת יכולה להיות קודמת לפה. מי שרוצה להקדים עין לפה, לא יוכל לעשות את זה, אלא בהבקעה חדשה של לבקוע עין חדש, מה שנקרא, מעיין חדש. זה דבר פשוט וברור, שאת הגלים של היום, את הים הסוער של היום, את כל הגלים, שהם כולם בעצם, כן, בעצם, כולם, זה הביטוי של רגשו גויים ולאומים יהגו ריק. קשה למצוא ביטוי, אני לא חושב שיש באיזשהו מקום שמישהו יתיימר למצוא ביטוי ממצא יותר, אומר יותר את הדברים בנקודת העומק הגדולה ביותר שלה. ההגדרה על כל הדיבורים של היום, יהגו ריק, יהגו ריק. למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? זאת המלחמה שאנחנו נמצאים בה, זאת המלחמה שאותה אנחנו לוחמים, זאת המלחמה שהיא מכוונת נגדנו על השם ועל משיחו. יהגו ריק. והמלחמה הזאת מתכוונת שאנחנו, שגם אנחנו נראה את הדברים כמו שהפה הזה אומר, זה הפה הקודם לעין. והפה הזה, כמו הפה הראשון, שהביא את בתרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, זה באמת נכון? זה באמת נכון. אבל היא ראתה את זה רק אחרי הדיבורים. קדמו לראייה הזאת הדיבורים של הנחש. זאת הקדמת פה לעין. את הדבר הזה לכלל ישראל, כלל ישראל, אחרי שבכל העם רואים את הקולות, אחרי שאנחנו עמדנו במעמד הר סיני, אחרי שעמדנו במעמד הר סיני וראינו, ראינו, ראינו, אתם ראיתם, אתה הוראית לדעת, אנחנו באמת ראינו, אז באו המרגלים והכניסו בכלל ישראל את הקדמת פה לעין. אחרי שמקדימים את הפה, אז באה העין אחרי הפה ורואה את מה שהפה דיבר. להינצל מזה, הדרך היא אחת ויחידה, אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. הדרך היא אחת ויחידה, אך ורק. זה מה שנקרא להצטרף לעין אחרת, עין שהיא עין באמת, עין שמעיינת, עין שבוקעת את חיצוניות הדברים, בוקעת את הפה, את הפה, את הפה, את הפה. לשוננו איתנו מי אדון לנו, שטו בשמיים פיהם ולשונם תיהלך בארץ. רגע אחד של עיון, רגע אחד של התבוננות אמת, התבוננות אמת בשקט לבד, מבטלת במחי יד, היא מבטלת את כל המון הדיבורים שמדוברים, הופכת אותם ליהגורי. עיון כלשהו, עיון אמיתי, ראייה אמיתית של צורת הדברים כמו שהיא, כאן המלחמה וכאן הניצחון. הניצחון הוא לא בשום מקום אחר, בשום מקום אחר אין ניצחון, אין שום סיכוי לניצחון בשום מקום אחר. אם זה חלילה נראה לרגע כמו ניצחון, אז זה מתברר מהר מאוד שהניצחון הזה הוא הכישלון. לא מרובכם חשק השם בכם, אף פעם לא, אף פעם לא. יש דבר מוזר בטבע הדברים, בצורת קליטה של ראייה, בצורת קליטה של דיבור. כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים, צורת קליטה של ראייה היא תמיד בכולל. העין לא רואה אף פעם דבר אחד בלבד, העין חייבת לראות דבר, לפחות דבר ורקע. זאת אומרת, העין תופסת תפיסה שהיא מעצם עצמה כוללת, כוללת. העין תופסת יחד, כלל. העין תופסת דבר שלם, צורה שלמה. ריבוי שלא מצטרף לצורה לא נתפס על ידי העין. העין לא קולטת בכלל ריבוי שלא נתפס כצורה. הדיבור הוא פעולה הפוכה. הדיבור הוא פעולה שמעצם טבעו הוא פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. מכל זה יחד, לפעמים מצטרף דבר שלם, לפעמים לא. אבל הדיבור הוא בעצם טבעו ריבוי, והראייה היא בעצם טבעה אחת. הראייה רואה דבר שלם. והדיבור, אי אפשר אף פעם לדבר דבר שלם. תמיד אפשר לצרף דבר שלם רק בפרטים. דיבור יכול להישאר כתוע באמצע. ראייה, תמיד, לעולם, ראייה רואה צורה שלמה. הראייה רואה צורה נתונה. הקדמת פה לעין, פירוש. כן. לעוות את כוח הראייה עם הכוח של הפה. הקדמת עין לפה, פירושה, לראות את צורת הדבר מקודם, ואחר כך להוציא את זה לאור, להוציא את זה לפועל, לבטא את זה, לומר את זה. זה דבר נפלא, וחזל כתוב, המהר"ל משתמש בזה. המהר"ל מביא את זה בכמה וכמה מקומות. את ה... זה גמרא בחולין, בדף קופלמת ג'. בגמרא כתוב שם, סתם אקום, זאת אומרת, גוי נורמלי, סתם אקום, מפעפעי. מפעפעי, הוא פועה. ככה משתמשים במין לשון כזאת. זאת אומרת, הוא פטפטן, הוא דברן. מלהג, כמו שקוראים לזה היום. הגמרא בסוטה, רש"י מביא את זה בחומש, על שפרה ופועה. שם האחת שפרה ושם השני פועה. השפרה, משום שהיא משפרת את הבלד, פועה. על שם שפועה או מדברת כדרך שאנשים מדברות על התינוק. סתם אקום מפעפעי, זה מין צורת פטפוט כזאת, כן? צורת דיבור כזאת, כמין להג, מין להג כזה, שנקרא פאו, פאו. זה מין כל דיבור בלי תוכן, כל דיבור שהוא סתם דיבור, דיבור באלמה, כיולדה אפאה. כיולדה אפאה. דהיינו, אני... משמיעים קולות בקיצור. סתם אקום מפעפעי. מפעפעי זה נקרא שהוא מדבר, פאו. זה נפלא להתבונן שבצורת הדיבור הזאת אז הפה קודם לעין. זאת אומרת, זה כל השורש בעצם. כל השורש כאן הוא שהפה קודם לעין. קודם פה ואחר כך עין. סתם אקום מפעפעי. זאת צורת הדיבור. זאת צורת הדיבור כאן. וצורת הדיבור הזאת היא-היא המלחמה החזקה נגדנו. היא זאת שרוצה להשאיר אותנו פה, רוצה להשאיר אותנו בלילה ההוא, רוצה להשאיר אותנו עם כל הצרות. הדרך לצאת מזה היא אחת ויחידה. צריך לצאת משלטון הפה. לצאת משלטון הפה ולעבור לעיון. עיון אחד אמיתי, שוב, עיון אחד אמיתי, מכריע כנגד טונות של דיבורים. בעיון אמיתי תופסים דבר, מבינים דבר, רואים את צורת הדבר באמת. כשתופסים תפיסת אמת איזשהו דבר, אז כל דיבור לא יעזור, כל דיבור בעצם לא משנה כבר. לא מעלה ולא מוריד, מה הוא עושה, מה הוא פועל, מה הוא מוסיף, מה הוא גורע. דבר כך, דבר כך. הכל הופך להיות להג, פעייה של תינוקות. סתם אקום מפעפעי. והמפעפעי הזה, הוא מפעפע בכל העולם כולו. הכל שואף להחצנה. הכל שואף, שואף. שואף, הולך למה שנקרא שטחי, למה שנקרא רדוד, למה שנקרא חיצוני, למה שנתפס מיד, למה שנתפס בלי שום עיון. הכל שואף לשם, כל הבריאה כולה. בפנים, בחוץ, בכל מקום, איפה שלא תסתכלו. הכל שואף והולך להחצנה, להחצנה, לבטל עיון. אין צורך לעיין. אין צורך לעיין, לא צריך לעיין. פעם היו צריכים לעיין כדי לדעת דין, היום אתה רוצה לדעת דין באיזושהי הלכה, תושיט יד, תלחץ על כפתור, הכל גלוי, הכל פרוס, הכל נמצא, הכל... לא לעיין, רק לא לעיין, רק לא לעיין. למה לעיין? דבר. כך אנחנו נופלים בידיו של גוג ומגוג, וכך הוא מנצח אותנו. כך אנחנו נשארים תחת חטא המרגלים, ולא נחלצים מזה. הכל שואף להביא את הדברים לתפיסה מיידית, לתפיסה חיצונית, לתפיסה גלויה, אל הצד החיצון של העין. הצד החיצון של העין. אותה עין שהיא עיני העדה באמת, אותה עין שהיא העין של לגלות דברים מן הסתום, באמת לגלות דברים, להתאמץ, לעיין, מי שמעיין באמת, בוקעים לו מעיינות, דברים שלא היו גלויים, נעשים גלויים לו. למי שלא מעיין, לעולם לא יתגלה לו שום דבר. רק מה שכבר גלו. במקום השאיפה שוב, לא רוצה לחזור על מילים, השאיפה לרדידות, לשטחיות, לחיצוניות, למה שנקרא עין של סתם עקום מפעביים. הכל נתפס כפעייה. מתרגמים את הכל. מה זאת אומרת סתם עקום מפעפי? מפעפי פירושו שהוא מתרגם את הכל לשפת תינוקות. לשפה שגם תינוקות. כל דבר מתורגם לשפה שהיא פועה לתינוק. סתם עקום מפעפי. מי שרוצה לצאת מזה, מי שרוצה באיזה אופן שהוא לנצח, לצאת בצד כלשהו וידוע לעליונה מאותה מלחמה נוראה של לאומים יהגו ריק, אין עיצה רק להקדים עין לפה. להקדים עין לפה פירושו עין, עיין עליו, בדוק, עיין, להסתכל פנימה, לעיין, כבר שכחו מה זה. רק באופן כזה. זה האופן האחד והאחד. למי שמעיין באמת, אז כל מערכת הדיבורים, רחמנא ליצלן, כולה הופכת בבת אחת להיות יהגורי. הכל, אז זה בעצם, הכל באמת דבר בטל ומבוטל. מה זה? איזה מין דיבורים האלה? זה לא נתפס בכלל. מתוך, מנקודת מבט של עיון, אז הדברים האלה הם הרבה פחות מחסרי משמעות. הבלים, שטויות, עיוותים. דברים בטלים ומבוטלים. ובתוך זה חיים. לעולם לא יתקדש. אני מבטיח. אני יכול להישבע למי שרוצה. לעולם לא יתקדש שם שמיים בתוך המערכת הזאת. לעולם. שם בורא העולם לא נמצא. זאת מערכת שהיא כולה נגדו. הוא לא נמצא שם. מי שמחפש אותו שם, ימצא משהו אחר. הגרוע ביותר יהיה שיהיה נדמה לו שהוא מצא. אבל אנחנו יודעים נאמנה, יושב בשמיים ישחק, השם ילעג לנו. לכל מי שנכנס לתוך המערכת הזאת, אולי עכשיו ההזדמנות לצאת, אולי לצאת מזה לגמרי פעם אחת ולתמיד. אם לא יקדם פה, אז העין לא תראה את זה. אם העין תהיה קודמת, אז לעולם לא יגיע לפה כזה. זה בעצם מה שרצינו לדבר היום. מאוד מקווה שלא פגעתי באף אחד אישית. אבל זאת המערכה שלנו, זאת המערכה האמיתית שלנו, זאת המלחמה, ואנחנו אל מול פני המלחמה החזקה, ואל מול פני המלחמה החזקה מפנים ומאחור, ותהי המלחמה פנים ואחור, אל מול פני המלחמה החזקה. אנחנו נמצאים אל מול פני המלחמה החזקה. מה שאנחנו צריכים לעשות, העצה האחת והיחידה, העצה האחת והיחידה, זה באמת לעיין, לעיין היטב, באמת לעיין. ולמי שבאמת יעיין, אז יתקיים בו, כמו שהראשונים מסבירים, מה נקרא עין בעין, מה שכתוב בפרשת השבוע, שעין בעין נראה את השם. עין בעין פירושו ראייה, הסתכלות, והסתכלות נוספת, מה שנקרא עיון. אז מי שבאמת יעיין, יתגלה לו במהירה, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון.